עוסק בסוגיית המצוות, ובגלל שהוא בהקדמה קבע שבעצם המבט שלנו על התורה, או מה שהתורה באה לחולל בנו, זה לא איזה נקודה במציאות, כלומר יש פינה בעולם בקורן המצוות, אלא זה בדיוק מה שאנחנו בורחים מזה. זה לא פינה בעולם, אלא בעצם אנחנו צריכים לראות איך ההשקפה שלנו על המצוות היא בעצם השקפת עולם, כלומר היא לא השקפה פרטית, אלא נובעת מהסתכלות כוללת על המציאות. ומערב כך רוצה לחנך אותנו, והיחס שלנו לתורה ולמצוות בכלל, לכל דבר שבקדושה, יבוא מתוך דמונות כוללת על המציאות, כן? זה לא איזה חריג, זה לא איזה נקודה, זה, כן? כך נכון להסתכל על העולם. זה בניין פילוסופי כזה של השקפת עולם שלמה מחשבתית, שהמערב מנסה לרומם אותנו אליה לאט לאט. לכן הוא מתחיל באיזה מין סקירה על המציאות, כשהמטרה היא כמובן להגיע למציאות האנושית, כלומר לאדם. השאלה היא לעניינו של האדם, את הצורך במצוות, לא כזווית אלא כמהות חיי האדם, כמאיך מהות החיים האנושיים אינה מתבטאת בעולם אלא ידי מצוות. אבל בשביל זה קודם כל נתן איזו פריסה רחבה, איך אנחנו מסתכלים על העולם בתוך כך, איך אנחנו מסתכלים על האדם. ונקודת המוצא של ההסתכלות של המהר"ל על העולם היא הדינמיות. הגדרת היסוד, שזה מאוד מעניין, זה הגדרה מאוד יסודית, חשובה. העולם, הנבראים, מה שקיים כאן בעולם, היא הגדרה הכי יסודית של הנבראים, שהם פועלים. ההגדרה הכי חשובה. זאת האקטיביות, כן, הפעולה, הדינמיות, כן, העולם, הנבראים כולם הם פועלים, יש להם דינמיות, ולכל אחד המדרגה שלו, נקרא לזה ככה, לפי מעלתו וחשיבותו גודל פעולתו. זאת אומרת, המדרגה של כל נברא תימדד לא בהווייתו מצד עצמו אלא בפעולה שלו, כן. זה, קודם כל זה מבט כולל על המציאות, המציאות לא כיסוד סטטי, כן, כן, מוערכת מצד עצמה, אלא מצד פעולתה. ככה אנחנו מערכים, ככה מפגשים במציאות, הפעולה. ולכן זה קודם כל מביא לו השקפת עולם, כן, כולם פועלים. ועוד מעניין שפה תוך כדי דיבור הוא מדבר על זה שהארץ פועלת, כן, קודם כל האדמה, האדמה פועלת, מה היא פועלת? מוציא לחם מן הארץ או פרי האדמה. תפיסת המהר"ל שצומח לפי זה, הצומח הוא לא מדרגה בפני עצמו, רואים את זה גם בהמשך בפרק כ"א. הצומח זה פעולת האדמה. אנחנו עוברים לומר דומם צומח חיים דבר. אמר לא תופס ככה, אמר אם אתה מסתכל על צומח מצוגח כזאת סטטית, אבל אם אתה מדבר על פעולות, אז הצמח זה פעולת האדמה. אז יש בעצם רק שלושה יסודות בעולם, יש אדמה, בעלי חיים ובן אדם.
אין דומה.
מוציאים את הצמח. זאת אומרת, כל הדוממים, זה כל הדוממים נכללים בארבעת היסודות האלו, היסודים, כן, מה שאנחנו קוראים כאן. כולם, מה הם עושים? מוציאים צמחים.
מה, אש?
כן, נכון.
נכון של
כן, אז אנרגיות וזה, וכל המערכות של ביולוגיה שסביב זה וכו'. אבל זה כאילו, הכל, כאילו, לא מסתכל, יש בעולם אש. יש בעולם, אש פועלת. יש בעולם מים פועלים, זה לא אין מים, כן, דבר נחמד. הם פועלים, מה הם פועלים? השיב הרוח מוריד לגשם לברכה, כן, מוציא צמחים, כן. הסתכלות כזאת דינמית, אז הצמחים הם פעולה, הצמח עצמו הוא לא פועל כלום, הוא לא מעניין. הצמח הוא תוצר, הוא עצמו, הוא לא עושה, הוא לא עושה כלום הצמח, הוא רק צומח. הוא לא, הוא רק תוצר, הוא עושה, מה זה?
הוא פועל. פועל, יש נכון.
אולי זה בעצם אותה פעולה.
אותה פעולה, נעשה דרכו, כן, אותם מהלכים.
כל המלאכים, גם הפירות, גם...
אז זה מעניין, שמההסתכלות הזאת, רואים שפתאום גם אפילו הסדרים הפשוטים מתרגלים אחרת. אתה מסתכל על נקודת מוצא מסוימת, אז אפילו את הדברים הפשוטים אתה קצת מסדר אותם אחרת. השקפת עולם. אחר כך בעלי חיים. בעלי חיים גם כן הם פועלים. מה הם פועלים? פרו ובו. אז מראה מדגיש, אין אחד בטל. מאוד כזה, חשוב למראה להדגיש את זה. אין בטלה, אף אחד לא מתבטל כאן בעולם. כן? הכל פועלים בעולם אשר נבראו בו. זאת אומרת, זו ההגדרה היסודית ביותר של הנבראים, שהם פועלים. לא תאו בראה לשבת יצרה, כן? אתם, פרו ובו מילות הארץ, זו הגדרת מהות. בעלי חיים, יש להם פעולה. הם צריכים להוסיף חיים, לפרות ולרוות. זה עניינם של בעלי חיים. פעולה מתייחס לפועל, פעולה מתייחס לפועל, פעולה כמונה מגדירה את הפועל, הפועל מוגדר בפי הפעולה, זה המיקום שלו, המיקום של דבר בעולם, הוא לא מצד עצמו, מצד פעולתו, זה מה שמגדיר אותו, זה מה שמקם אותו, זה מה שמתן לו יותר קור, כן, מאוד, המעל מאוד מדגיש את זה, עכשיו יוצא שהערכת דבר, הערכת נברא, תהיה לפי מה, מה אתה מייצר, סליחה על השפה, אבל כאילו, זה בעצם ההגדרה העצמית, נקרא לזה כך שכל דבר. אלא הוא מגיע כך גם לאור, שאני מסתכל כך על כל העולם, מסתכל ככה גם על האדם. כלומר, זה נקודת השקפה. זה קשור גם לפילוסופיה שהתפתחה בזמנו וכולי, אבל ביסודו לא זה יסוד קבלי. כלומר, העיקרון של ההתפתחות, של התנועה. כן? את העולם נע, העולם פועל, כן? יש לו חיים שמתפתחים. ועכשיו, לאור זאת, אז מה זה האדם? כן? האדם, אנחנו רואים שהוא מורכב משני יסודות. יש בו נפש בהמית. ומצד זה יש בו נפש בהמית. אז הוא דומה לכל החיות כולם. גם לאדם יש מצוות פור ובו. בצד הזה הוא דומה לחיות. אבל אנחנו רואים שיש לו גם נפש שכלית. כן? מה שהוא קורא נפשו השכלית האלוקית. נפש שכלית אלוקית, זאת אומרת, השאיפה הרוחנית העליונה מאוד שנמצאת בתוך האדם. האדם שואף לחיות חיים לערכים, האדם שואף לממש ערכים, לסדר את החיים לפי ערכים, כן, לפי, האדם שואף לגודל, לאחדות, לאינסופיות, לחוכמה, לא רק כשאיפה מופשטת אלא כשאיפה שהוא רוצה לממש אותה, כן, לכן צריך גם פעולות, כן, האדם אתם רואים שיש לו, זה לא רק שכל, זה נפש שכלית. נפש שכוונה, יש פה אנרגיית חיים כזאת, כן? יש פה כוח דוחף כזה. אם יש אנרגיה כזאת, אז כמו שאנחנו אומרים, טוב, יש אנרגיה באדם, אדם שואף לדברים שכליים. לא, 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 צריך להיות, לפעול. כל העולם פועל, אין פה דברים בטלים. אל תגיד לי, אני כוסף לעולמות רוחניים. לפעול, כן? צריך פה תנועה, כל המציאות תנועה, כל המציאות מוגדרת לפי פעולתה. לא יכול להיות שחלק מהאדם, כן, חלק מהאדם כחלק מהעולם כולו, פתאום יהיה חריג פה בנות. כן, אז הנפש השכלית הזאת צריכה להיות גם כן בעלת פעולות. והשאלה היא, מה עם הפעולות של הנפש השכלית? זאת אומרת, מה בעצם האדם, כן, איפה הוא מתבטא? מה הוא פועל בעולם? מה פעולת האדם בעולם? זה בעצם השאלה שאליה המהר"ל רצה לחתור. אבל כדי לשאול את השאלה הזאת, מה פעולת אדם בעולם, זה צריך כמובן להגדיר הנחת יסוד והשקפת עולם, שיש פעולה, שהעולם נמדד לפי פעולתו, שיש פעולה במציאות. כיוון שאני מגדיר כך את העולם, כך אני מתאר את המציאות, נשאל את השאלה, מה פעולת אדם, זה שאלת המפתח פה.
משפט שאומר, כל פעולה מתייחסת אל הדברים. מה המשמעות שאני מתייחסת?
אני חשבתי שזה מגדיר כאילו את הפעולה.
מגדיר?
כאילו ממקן את הפעולה. מתייחס, אם זה התייחסות במובן הטכני, זה פשוט, זה אין איזה שום משמעות במשפט הזה. חשבתי שזה כאילו מתייחס בעין הבצורה מיוחדת, זה הנקודה שלו, זה ההתייחסות, נקודת ההתייחסות שלו, כאילו, זה בשפה שלנו, זה היחוס שלו, זה כאילו הנקודה שלו בעולם. זאת אומרת, הפעולה היא ממקמת את הפועל באיזשהו מקום. לא עניין מקרי פעולה, יצא לך פעולה. זה מאוד מהותי, כן? זה צריך להיות משהו שבעצם מסמן, כן? את הגזרה שדרכה אני אומר, הנה, זה הפועל, כן? זה עניינו, זה מהותי. כמו שאומר, המים מקררים, אז מהותם זה הקירור, השמש מחמם, אז מהותה זה החימום. בעלי חיים, קוראים רבים, זה מהותם לחיות.
מדעת בפעולה הייחודית דווקא, שאחרים לא עושים?
כן, בדיוק ככה. כי אחרת אין לך מקום. אין לך דבר שאין לו מקום, שחזל לא אומרים מקום. אין שכל דבר יש לו ערך מסוים, שהוא היחידי שעושה אותו בעולם. מה שאחרים עושים גם, בסדר, אז זה לא, למה הוא צריך להיברא? זה מאוד יסודי. אם הקדוש ברוך הוא ברא מישהו ולא אותו, זאת אומרת שיש איזו פעולה שהוא פועל, ואם הוא לא היה פועל את הפעולה הזאת, אז למה לברות? זה הנבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו, זה לא סתם, שיהיה נבראים, למה לא שיהיה נחמד, איזה המון נציבים פה, שיהיה פה תפורה, אין דבר כזה. אם זה נבראים שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, זאת אומרת שיש להם איזה תפקיד, יש להם איזה פעולה, איזו פונקציה, שלא קיימת בנברא אחר.
איך אנחנו מגדירים את הנפש השכלית? מה אנחנו מזהים?
הוא מזהה באדם שאיפה שכלית. שאיפה שכלית הכוונה, שאיפה לערך, לראייה רוחנית, לעקרונות, לחשיבה מופשטת יותר, לסדר, לאיחוד, לחשיפת השורש שבכל דבר, החוק שבכל דבר, הפרינציפ, אם זה ברובד המוסרי, ברובד הכל. אדם שואף, יש לו שאיפה למעבר למה שחומרי. כן, אם זה העקרונות, אם זה החוקים, אם זה הסדרים, אם זה המגמות, מטרות, כל מיני רבדים של שאיפה שהיא בעצם לא מסתפקת בחיים החומריים, כמו שבעלי החיים מסתפקים, לאכול ולייצר חיים. אדם יש לו, זה הנפש הבאמת שלך, אבל אנחנו אומרים שזה לא מספיק, כן? זה לא עוד משהו. מה? זאת אומרת, צריכה להיות פה איזו פעולה, כן? זה לא יכול להיות שזה עומד סטטי, זה צריך להיות איזו פעולה. מה הפעולה? אז הייתה רמינה לומר שהפעולה של האדם, עניינו של אדם, מטרת האדם, זה הפעולות שהוא פועל בעולם הפיזי. כלומר, משהו, התיקונים. הגדרת האדם כמתקן. מתקן. אפייה, בישול, תיקון בגדים וכו' וכו'. ככה הרבה פילוסופים הגדירו את האדם. האדם עניינו התיקון. גם הכוזרי ככה משהו, כשהוא מגדיר את האדם, אז הוא אומר, מתקן. זה עיקר עניינו של האדם. עוסק בתיקונים, מה שלא קיים במערכות אחרות. היכולת לעסוק בתיקון היא תוצאה של השכל. כי למה אתה מתקן? כי השכל שלך מסתכל, אומר, עוצר, כן? אומר, רגע, מה השטף החומרי הזה? מה השטף החיים? רגע, היה אפשר לעשות יותר טוב.
לסדר בעצם.
זה לסדר, זה לשכלל, זה לנסות למצוא משהו שאתה לא נפגשת ברבה מסוים במציאות, אולי אפשר למצוא יותר. זה יכולת שכלית. בהחלט זה קשור ליכולת השכלית. השאלה אם זו תכלית האדם, ומזה האדם נוצר. ואין המערל, אני שמעתי שהמילה אולי פה צריך לגרוס אולם. בסוף הקטע הנבראים, אולם כל הדברים האלה של זכר, זה יותר מסתדר. אמר על בדרך כלל אולי אם אתה לומר על זה מילה נדירה, לומר על כזה דברים בדרך כלל. אמר על הוא מאוד כזה... במיוחד בפרקי פתיחה, הוא לא ישיר אותנו במקום להסתפק. יש ספר חדש, אבל ככה נראה יותר טוב. אולם, אומר הפוך, כל הדברים האלה שזכרנו הם חיסרון. זאת אומרת, לא רק שזה לא מגלה את הנפש השכלית של האדם, זה לא מגלה את היתרון, או נקרא את האיכות המיוחדת שיש כאן, אלא זה אפילו... חיסרון. זאת אומרת, רק שאתה לא מגלה איכות, זה רק מלמד על המצוקה. במילים אחרות, מביא את הגמרא בקידושין, האדם, בניגוד לבעלי חיים, יש לו מושג שנקרא הלך לעבודה. בעלי חיים אין לו רק הלך לעבודה. אוקיי. בעלי חיים הולכים למציאות. חיים. אתם צריכים לאכול, אוכלים, צריכים, לא יודע מה, לוקחים מהמציאות ומה שהם צריכים. האדם הוא לא בא למציאות ולוקח מהמציאות את מה שהוא צריך, משום מה. לא הולך הסיפור הזה. האדם צריך להשקיע את מיטב האנרגיה שלו, לא בלקיחת מה שקיים במציאות, אלא בהמון המון 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 פעולות עקיפות, פעולות תחנה, עד שהוא ראוי להיפגש עם המציאות, וכל כך הרבה פעולות הוא צריך כיצור כזה חרש ועדין והיסטניס, שהוא לא מסוגל לבצע את הכל לבד, אז לכן הוא צריך לעבוד. זאת אומרת, כדי להגיע למצב שאתה קם בבוקר וכל ארוחת בוקר, זה דבר כל כך פשוט, אז הגרסה יוצאת מהדיר, הולכת למטר, יש ארוחת בוקר. האריה, אני יודע מה, אז הוא רבע שעה רודף אחרי זה, אחרי רבע שעה יש לו ארוחת בוקר. בשביל שאנחנו נאכל ארוחת בוקר, אנחנו צריכים לחם וגבינה. אפילו רק לחם וגבינה. בשביל לייצר את הלחם, כמה פעולות צריך? אז אף אחד לא מסוגל לבצע את כל הפעולות האלו לבד, אז אנחנו צריכים לשלם, אנחנו צריכים ללכת לעבודה, אנחנו נמצא ועוד. מערכת שלמה מסובכת מאוד, כן? שדורשת המון שכל, המון ארגון, המון סדר, המון זה, הכל בשביל הקימיות הפשוטה. זאת אומרת שהאדם פשוט מפגר אחרי כל החיות. כל החיות, הקימיות שלהם היא מאוד מאוד פשוטה. האדם בשביל להתקיים את הקימיות הפשוטה, בגלל שהוא ייצור כזה נחוץ, אז נתנו לו קביים, נתנו לו איזה גלגלי עזר שקוראים להם שכל. השכל כמה שנותן לאדם את היכולת להתמודד, זה כמו התיאוריה הידועה על הג'ונגל. אדם היה בעצם יצור בג'ונגל, יצור הכי חלש בג'ונגל. שימו בן אדם בג'ונגל, הוא לא שורד שם היום אחד. יצור הכי חלש, הוא רץ לאט, הוא לא חזק, אין לו שיניים חדות, הוא לא יצור חלש, אין לו עצמות, הוא לא מטפס על המר על העצים וזה. אבל מה, בגלל שיצור הכי חלש, נתנו לו מתנה, נתנו לו את השכל, ואז הוא יכול להסתכל על השכל, ולמנות להסתכל על השיניים של הנמר, ולמנות לעצמו חרב כמו שיניים של הנמר, ועל הצל של השריון של הצל, ולמנות לעצמו שרוך לשכל שלו, זה בעצם מה. ככה הוא בסוף הדבר שורד בג'ונגל. אז זה רק... מה קוראים לזה?
השוויה.
השוויה מתקנת. השוויה מתקנת. זה הכל. אין פה שום איכות. זאת אומרת, אני לא מגלה כאן פעולה. זה מה שאומר כאן. אין כאן פעולה מיוחדת. אני אומר בהמשך. ראוי שיהיו לו פעולות מיוחדות. זה לא פעולות מיוחדות. כל המלאכות וכל הבניינים שאתה בונה זה לא פעולות מיוחדות, זה רק שלמות חיסרון. זה מקרה פעולה מיוחדת. זה שאתה משלים פערים, אתה מגיע בזו דבר למה שבעל חיים. מה בעל חיים פועל? חיים זה גם שאתה פועל. אז כל השכל היה רק בשביל להביא אותך למצב שמה שבעל חיים עושה בצורה טבעית. גמרת את הכל, כל מה אתה עושה עכשיו? חי, מביא חיים. אוקיי, נו, זה בעל חיים עושה את זה גם בלי כל הסיפור. מה מיוחד? אתה לא פועל שום דבר מיוחד. כן, זאת אומרת, השאלה היסודית היא, יוצא פה שיש פה כוח מאוד איכותי, מאוד משובח, לשון אדם משובח, משהו מאוד מאוד מרומם, מרשים, שלא פועל פה במציאות. נמצא פה לבטלה, זה ממש מוזר. כן, דבר כזה איכותי, כזה מרשים, שהוא נמצא פה לבטלה. כן, הוא לא... אין פה שום פעולה. אין פעולות מיוחדות שמתייחסות למעלתו. תראה גם כאן, הביטוי מתייחסות למעלתו, שורות, כן? יש יחס, יש ייחוס, כן? למעלה, מבטאות את המעלה, מחדדות את תופעת המעלה. כן? אין כאן מעלה בעצם, כן? הם לא, זה פעולות שלא מבליטות מעלה, לא מבקישות אותה. מה שנשאר לומר, אומר המערל, לא אפשר לומר, רק כי הפעולות המתייחסות למעלת המשור, הן פעולות האלוקיות, מצוות התורה. מצוות התורה זה פעולות, כלומר, זה לא... דבר באוויר, כן? מצד אחד. מצד שני, זה משהו שמקיף את החיים הנפשיים. כלומר, אתה לא יכול, גם המערל בעצם תוך כדי זה, לא מקבל שתגיד לה, טוב, תשמע, יש איזה, גם הפעם, יש לו רגש דתי, כן, או משהו כזה, ומדי פעם הוא נותן לרגש הדתי שלו, לשאיפה הרוחנית שלו, איזה כמה קטעי פולחן. זה המערל לא מוכן לקבל. כי המושג נפש, נפש אלוקית, זה כוח חיים. משהו צריך להיות בעל נוכחות, זה לא איזה פינה. נפש, ואתה רואה שהשכל, היכולת הרוחנית של האדם, היא יכולה לומר, ויש לה מה לומר בכל נושא. זאת אומרת, היא לא איזה... נקודה קטנה בחיים. זה דבר, זה כוח אדיר, כן? זה שאיפה חזקה. אדם, לא, זה יכולת שכלית מדהימה, יכולת היקף, יכולת הכללה, יכולת איחוד, מרשימה כל כך. לא ייתכן שאנחנו נצמצם אותה לפינה קטנה של איזה פעולה דתית אחת לכמה זמן. אנחנו חייבים להגיע למשהו שמשהו מקרב כמצוות התורה, שהן פונות אל הנפש של האדם כולה, כלומר באות לבטא את היכולת הרוחנית המחשבתית הפנימית של האדם בכל מי שעורי החיים כפעולות. זה הדגש פה, כפעולות. המהר"ל ידבר בהמשך על לימוד תורה, פה המהר"ל לא רוצה לדבר על לימוד תורה, הוא מדבר על מצוות, כי הוא מחפש את הפעולות, כן? אדם שלא מקיים מצוות אז הוא לא פועל. מה פעולתך? אתה נגד המציאות, אתה נגד הטבע, כן? אתה חריג פה בנוער, אתה לא פועל כלום, העולם האנושי שלך לא מתבטא. המצוות כהכרח פילוסופי, זה שיטת המהר"ל.
כשמהר"ל מדבר על הוא שאחר כך מתייחס לזה בישראל היום, אבל הוא כל הזמן בפתיחה שלו מדבר על אדם בכלל.
נכון.
האדם העולמי.
כן, נכון.
זאת אומרת בעצם שאיפת המוסר של האדם
למוסר, לחוכמה, לאחדות, לסדר וכו', שאיפה אצילית. טוב, שואל המהר"ל, טוב, אם ככה, המהר"ל פילוסוף, כמו אמר סוף, אומר הרב קוק באגרות ראייה, המהר"ל אף הוא על המקובלים ייחשב, אף על פי שלשונו כלשונו פילוסופי. זאת אומרת, המהר"ל מחדיר לנו יסודות ספרי תורה, אבל בשיטה פילוסופית, טוב, הוא לא, גם כל הספרים שלו, הוא לא אומר, תשמע, כתוב, לא כתוב, כתוב בחז"ל, כתוב בזה, תאמין, לא, הכל זה בירורים. דורים שכליים, זה פילוסופיה. הוא רוצה להכריח בשכל, בשכל של שכל עמוק, שכל רוחני, צורת חשיבה כזה. זה מאוד מאוד חשוב להתרגל לזה שמחמס, זה מה שהמהר"ל בא לעשות לנו. זה לא לקרוא אקסיומות, זה לבנות צורת חשיבה. הוא גם מביא שאלה, כן, אם תשאל. אנחנו רואים פה דבר מאוד פרי. אם זה פעולה מיוחדת, אז למה זה לא... למה זה לא טבעי? אם זה מיוחד, רואה את כל החיות, אם אתה משווה אותי, עד הרע, אתה משווה אותי לכולם, אז עד הסוף. למה זה לא יצא? אני אומר, אבל לא. פה נכנס נושא אחר שנקרא יצר הרע. לא צריך להבין מה זאת אומרת יצר הרע, מה תירצת? זה גוף, זאת אומרת, למה לאדם יש יצר הרע ולאחרים?
זה גוף הזה.
מה?
יצר הרע, זה גוף האדם.
זה?
זה בדיוק הרעיון, שאם זה לא זה. אם זה הבא בטביעות, זה לא כל כך שונה מהחיות. אם יש לך בן אדם את היכולת...
לא, זה שונה כי זה שכלי וזה לא שכלי. כשאדם היה מייצר פעולות רוחניות...
אבל זה מעלה יותר עליונה, שיש לו את היכולת גם לקחום.
אבל הוא לא אומר את זה.
זה הוא לא אומר פה.
הוא לא אומר את זה. אמר על בכלל מוסתר בחירה אצל הנועל כמעט ולא מופיע. מעט מאוד. מופיע ממש פעם, רק פעם אחת בתפארת, אני חושב. רק פעם אחת. הוא לא כל כך מדגיש נושא בחירה. זה מעניין, זה דבר מעניין למה... יצר הרע, בשביל יצר הרע זה רק נגדיר בתמצית דברי תורה שירים במקום אחר, בפרק השני בארץ ישראל הוא מעריך מאוד שם להסביר מה זה מושג יצר הרע, אבל בגדול יצר הרע זה בעצם סדר החיים הטבעי. כלומר, הטבעיות, הסדר החיים הטבעי הוא שונה מסדר החיים השכלי האלוקי. יש פה שונות. החשיבה הרוחנית או הרצון הרוחני יש להם מבנה שונה עקרונית, מהותית, מהמבנה של היסודות הטבעיים, היסודות של החיים כאן בטבע. זה פשוט, והוא יחדב את זה מיד. זה בדיוק מה שיוביל אותו עכשיו להבדל בין ישראל לבין העמים. השאלה הזאת היא לא סתם מופיעה פה. זה השאלת המפתח שמתוכה מתוכה עכשיו הוא יובן הבדל בין ישראל לבין העמים. מה שהוא יגיד בנצח ישראל שהגויים, היצר הרע שולט בהם. מה זה היצר הרע שולט בהם? הוא לא מתגרה בהם בכלל, אומר המהר"ל. מתגרה רק לתלמידי חכמים, מתגרה בישראל. אצל הגויים טרם יקראו והם, טרם יקרא והם יענו, ככה לשם שלושה. הם היצר הרע, הגויים. זה לא מלחמה, הם מפנים. זאת אומרת, זה בדיוק תיאור מצב של היצר הרע. אבל אנחנו מקדים את המאוחר. יש הבדל מהותי גדול, הפכי, בין היכולת הרוחנית, השכלית, לבין היכולת החומרית. מכיוון שמה זה חומר? כל מציאות חומרית זה קודם כל הגדרה עצמית, הגדרה נקודתית, צמח. הוא צמח, הוא דואג לצמחיות שלו. כל חיה דואגת לעצמה. לא רק כמובן האגואיסטי, אלא היא רק הסתכלות חומרית, הסתכלות פירודית, הסתכלות של... סימון גבולות ותנאי חיים ספציפיים. חשיבה רוחנית היא בדיוק הפוך, אני עוסק בחוק העקרוני שכולל כך וכך, או במגמה בכלל, בערכים, עוד יותר גרוע. זאת אומרת, אתה, זה מה שמוצאים מהחשיבה החומרית המפורדת. כל החשיבה הרוחנית, המוסריות, היא הפוך מהנטייה הטבעית, מה שחשוב כאן, מטרות של עולם הזה הן בדרך כלל הפוכות עם מטרות שכליות, רוחניות, זה פשוט סדרים שונים. זה נקרא עצר, העצר הכוונה, יש פה האדם שמופיע בעולם, עם הנפש האלוקית השכלית, הוא חריג בנוף. הוא לא חריג בזה שהוא פועל, אבל הוא חריג בזה שהוא פועל משהו שהוא הפוך מהמציאות השסובבת אותו. זה הבעיה. הבעיה שהוא הפוך מהמציאות. זה נקרא יצר רע. יצר רע זה בעצם שהכוח הזה, שבגלל שאדם נמצא בתוך הטבע, אז הטבע אומר, תהיה כמו כולם, מה אתה חושב הפוך, מייצר הפוך, עובד הפוך? זה יצר רע. כל פעם שהעולם, אנחנו מנסים לחיות אחרינו לפי תבניות העולם הזה, הטבעיות, זה בעצם יצר רע. זה כוח מאוד חזק, אז אנחנו כאן, לא יכולים לברוח מכאן. אנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו חיים באיזשהו מקום לפי כללי העולם הזה. זה דבר בלתי נמנע. הסתירה הזאת בין האדם לבין המציאות היא דבר בלתי נמנע. כי האדם הוא, יש בתוכו יסוד אלוקי שהוא הפוך, שומר בתכלית מהסדרים הטבעיים. נמצא יצר רע.
יצר רע זה הכוח שדורש
להשתקע לכאן. אתה כאן? יש שייך לכאן. אם אתה כאן, אז אתה כאן, אתה לא רוצה להיות, בבקשה, זה משהו אחר, תלך מפה, לא תלך אתה פה, זה כוח אדיר.
מה זה סותר את המציאות? השכל המכיר הוא זה שיצר את המציאות, זה שברא את המציאות. וגם פה אני מפיע השכל האלוקי והמובד האלוקי, הכל פה אלוקי, אז למה יש את הסתירה כל כך?
הסתירה היא כי באמת הטבע, אתה אומר שהטבע ביסודו, הוא נובע משאיפה אלוקית, אבל צורת ההתגלות של הטבע, איך שהטבע מתפקד, על פניו הוא לא מתפקד לפי עקרונות רוחניים. האדם, כשהוא חי את העקרונות הרוחניים, והוא בסתירה לטבע, יוכל אחר כך, מתוך הסתירה, לאט לאט להתאמץ ליישב את הסתירה. וזאת תהיה פעולת האדם. פעולת האדם זה יישוב הסתירה. אבל רק אחרי שסתיר. אדם בא ליישב את הקושייה שאתה אומר. זה פעולת האדם, ליישב את הקושייה. זה יקרה אדם שמות. זאת אומרת שבכוונה אדם מוצר בקונפליקט. זאת אומרת, יש בתוכו נפש באמת, הוא שייך למציאות, ויש בתוכו נפש אלוקית. זה בעיה. והסתירה גופה תכריח את הפתרון. ואז מה שאתה אומר הוא נכון. והפתרון יהיה לא להגיד התייאשנו בנפש האלוקית ולא להגיד יש סתירה אין מה לעשות, אלא לברר איך הנפש הטבעיינית או החמציות הטבעית היא בעצם כן קשורה וכן מגלה את התוכן הרוחני. אבל זה לא תירוץ פשוט, כי זה מורכב, זה קשה, זה לא פשוט בכלל. איך הערכים אינסופיים מתגלים במציאות סופית? סבך, זה פלא, יכול להיות שאיפה, שאיפת חסד מתגלה בתוך האגואיזם של, של כל החיות. קל להגיד, קשה להגדיר את זה. זה משימת האדם.
אבל לכאורה, לולי האדם, העולם היה מצוין.
כן, חסר פשר, רוחני.
אבל אולי, הסכם אומרת, העולם היה צריך
לא היה מתגלה בעולם אז תוסד האלוקי. זאת אומרת, העולם היה עולם ששם השם לא נראה, לא מתגלה, לא, אין בו סימן, אין מה שמעיד בו על בוראו.
אז גם כן, אם כל אחד פירודי לעצמו,
אין קיום. זאת אומרת, אם אין בעולם עדות, חיבור לתוכנית, לרצון, אז אין קיום לעולם. זאת עולם שהוא, זה עולם שמנותק מהקדוש ברוך הוא בעצם. עולם בלי אדם זה עולם שהקדוש ברוך הוא לא, אין לו נציג כאן. זאת אומרת, לתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא יש נתק מוחלט בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, אם אין אדם. זה נקרא שחזל אומרים שהאדם, הגמרא בבבא אומרת שהאדם קומתו עלתה בין הארץ עד השמיים. הגמרא אומרת, האדם הראשון. תראו, כאן הוא מחבר. חבר עליונים תחתונים, מה שהנפש חיים מעריך מאוד. אבל בלי אדם, באמת העולם הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. כן, זה חיוב, זה פשע. לא ייתכן, לא עלה לדעת. אבל בהתחלה אתה צודק שיש פה, באמת, יש פה סתירה. כי באמת יש סתירה. ברגע שאמרת בריאה, אמרת סתירה. רצון אלוקי ונבראים פרטי. סתירה. חסר, אז בחור ברוב חסדו בורא עולם. מה הוא בורא? צורף בריא לעצמו. איך ייתכן? טוב השם הכל ברחמו והכל מעשר. בג'ונגל אין לנו רחמים. איך זה מסתדר? אז סתירה. כשאדם נוחת, אז הוא... מצד נפשו האלוקית הוא כוסף לטוב השם הכל ורחמם וכל מעזר, אבל הוא נמצא כאן בעולם בג'ונגל שאין רחמים. זה נקרא יצר הרע.
זה בעצם בראתי נוח. יצר הרע בראתי נוח תורת תבלין.
כן. טוב, זה לכל מה שהספר יוביל אותנו לאט לאט. כן, נכון. מה השאר? יש לנו 10 דקות?
עוד 10.
עכשיו הוא אומר... מי הוא האדם? איפה הוא האדם? כל בני אדם שווים, אבל הוא אומר שבעצם אנחנו רואים את האדם רק בישראל. למה אנחנו רואים את האדם רק בישראל? כי רק בישראל אנחנו רואים קודם כל מצד המציאות, יש לו שתי הוכחות. קודם כל מצד המציאות. רק בישראל אנחנו רואים שלאורך זמן, בצורה קבועה, רצינית, יסודית, הייתה נבואה. היה רוח הקודש. נבואה ורוח הקודש, מה הכוונה? חיים שמונחים על פי העקרונות האלוקים. זה נקרא נבואה ורוח הקודש. החיים שלנו מתחילים משם, נובעים משם. מודרכים, כן? על ידי התוכן האלוקי. זה תורה, מצוות, חיים וכו'. רק בישראל אני רואה את זה כסדר, כמערכת, לא כמקרה, לא כחריג. כתופעה לאומית רחבה, קודם כל הכרח טבעי. שתיים, אומר המר"ן גם פילוסופית, שכלית, מוכרח לומר, כן, מצד הלוגיקה, לא יכול להיות שכל המין האנושי יהיה אלוקי. למה? אם כל המין האנושי יהיה אלוקי, אז לא עשינו כלום. כי יש לנו את העולם. יש לנו יצורים אלוקיים נבדלים. אז אין, שוב, אין קשר בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם הוא קשור לקדוש ברוך הוא, הוא לא קשור לעולם. זאת הופעת האדם כמקשר את העולם, כפועל בעולם את הפעולה האלוקית, מקשר את המציאות לתוכן האלוקי, היא בעייתית, כי אם האדם הוא אלוקי, כל המין האנושי הוא פועל פעולות אלוקיות, אז הוא לא קשור, הוא שונה. אז היה מלחמת עד מתמדת בין העולם לבין האדם. האדם לא היה מוצא את עצמו בעולם, לא היה שום קשר בין העולם לבין האדם. האדם באמת היה פה חריג, שונה, מנותק,
לא קשור. יש את העולם ויש את האדם.
לא, שני דברים נפרדים. אם העולם זה דבר אחד והאדם זה דבר אחד, אז לא לימדנו כלום על העולם. אנחנו לא פועלים בעולם. כן, העבריים צריכים לפעול בעולם. כולם פועלים בעולם.
למה בהתחלה? האדם כמו בעצם.
הם פועלים בעולם. זה כמו שתגיד שהמים יפעלו באיזה, לא יודע איפה. המים זורמים באיזשהו מקום, כל המים שם מנוקזים, זורמים. מה אתם עושים? אנחנו זורמים. לאיפה? מה אתם עושים? מה אתם פועלים פה? לא יודע. אין דבר כזה, פועלים בעולם, זה הגדרת היסוד, הוא צריך כל אחד פה, יש מדרש כזה, שכולם לובים ומלווים זה מזה בעולם. אין פה מישהו שהוא מחוץ לתחום.
לא מלמטה, אני לא יודע, אני לא מבין למה צריך סוג, אוקיי, יש את הבעל החיים ויש את זה, למה צריך גם אדם, למה צריך שיהיה אדם ברמה
האלוקית? שהוא מחובר למציאות.
לא, אוקיי, די שיש את הבן אדם האלוקי, את ה...
אם כל בני אדם היו אלוקים, אז הם לא מחוברים למציאות.
אז הם לא אומרים.
אז אין בעולם, אין בעולם שום, אין, העולם לא מחובר אליהם.
אבל
מדבר על
זה שזה דרגות באלוקית. זאת אומרת, גם הם אלוקים, גם כאילו, גם להם יש את השבע מצוות בני נוח שעושים אותם באלוקים.
כלומר, מה שאתה אומר בעצם, שהמושג אדם, האנוש, מופיע בשלבים, או מופיע, הייתי אומר, בשתי מדרגות. כלומר, יש, נמצא בצורה סכמטית, יש את העולם, שהוא טבעי, ויש את האדם, ישראל, שהוא פועל פעולות אלוקיות, ויש איזה משהו באמצע, כן? שהוא מתווך בין ישראל לבין העולם. הוא קצת בן אדם, כלומר הוא קצת קשור לישראל. אם הוא לא קשור לישראל, אז לא עושה לו כלום. לכן יש בו נטייה רוחנית, יש מושא מצוות בני נוח, אבל הוא גם טבעי, מאוד חזק מחובר לטבע, זה מין מסך מחבר או מתווך בין ישראל לבין העולם. זה חלקי של הגוי. הגויים זה בעצם חוליית הקישור שיש בה קצת ישראל וקצת עולם, וככה ישראל מחוברים לעולם דרך הגויים. לכן הגויים אומר שבע, שבעים, לטבע, חיבור לטבע. ישראל הם נמדלים מטבע, ככה אומר. ישראל הם על הטבע, הם לא מחוברים לעולם, לא שייכים לכאן. הם מלווים מלחמה באמת ישראל. את הרעה מתגרה בהם, ורומות העולם לא מתגרה. אבל הם שמיני. הגויים זה שבע. מה זה שבע? יש קשר לצד הרוחני במציאות. זה כמו זה שביעי. השביעי זה הצד הרוחני שבתוך הטבע. זה הגויים עושים. הגויים יוצרים את הזיקה, את החיבור בין מה שמעל הטבע לבר שגם שבתוך הטבע יש משהו. מה המשהו זה שיש בתוך הטבע? מה שמעט. אז ישראל למה שמעל, הטבע הוא טבע, והגויים זה דרכם מזה מתברר. יש תפקיד לגויים? לא תפקיד. וזה, כן, להיות חוליית, לחיות גויים, אנחנו רוצים לגייר אותם, זה לא טוב לגייר גויים. הם צריכים להמשיך להיות גויים, כלומר בני אדם שקשורים באיזשהו מקום ליסוד הישראלי, וממשיכים לחיות את החיים הטבעיים שלהם. גוי ששווה חייב מיטה. לאן אומרים חזר? לא אותו בוראה לשבת יצורה. יש פקודה, יום ולילה לא ישבוטו. אתה שייך לטבע. הטבע עובד שבעה ימים בשבוע, אין שביתה, נכון? בטבע, אז גם אתה לא שובת, אתה חלק מהטבע. מצד שני, יש לך יסודות רוחניים. זה מה שאומר כאן. יש פה, הם כנגד שבעת ימי עולם הטבע, יש 70 אומות. הם קשורים לטבע. אבל יש אלמנט קצת יותר כללי, כן, הסתרה, כן, צד העשר וצד העשר. אבל ישראל הם משהו אחר, בהם בחר השם לחלקו, אומה נבדלת, כן, הם מדרגת נפשם האלוקית, הם מוכנים לנבואה, וכו' וכו', אין אותן תורה. אז האדם שפועל פעולות אלוקיות זה ישראל. כמו שמיון נביא, אתם קוראים אדם. כן, נדבר על זה בסוף ה... עמוד פה, מתגמר דיומות, אתם קוראים אדם. זה האדם. מה התפקיד של אומות העולם? שהאדם יהיה כאן. אם לא יהיה אומות העולם, האדם לא שייך לכאן. האדם מופך לו בעליונים והעולם כאן. לכן הכרח, זה הכרח פילוסופי, שצריך שיהיו גויים. זה מה שאומר כאן. למה לא יכול להיות שכולם יהיו ישראל? כי אז לא עשינו שום דבר, אז האדם לא פועל בעולם. נקודת הנחת העבודה שלנו הייתה שכולם פועלים בעולם.
אתה חושב את זה הפוך? לא, באמת, ההוכחה לא הייתה התחלה בראשון, ואז הם מילא.
כי מי ההוכחה הייתה?
ההוכחה השנייה, התחלה בראשון.
ככה, תמיד הדבר העיקרי אמר על אומר בשני או השלישי בדרך כלל.
לא, כי זה גם ההוכחה
של
דווקא ישראל.
לא, מה שאומר, אנחנו רואים ישראל. אין מה, אתה רואה שם חריגים, זאת אומרת, אולי זה טוב, ישראל. אבל למה שזה גם, למה זה גם צודק, למה זה גם נכון, אתה יכול להגיד, סתם, אדם מה, אתה לא שבחור, הוא התחשק לו, זה לא הוגן, אדם משהו כזה, כן.
לא, חתובה, התחלה יותר טובה שזה המציאות.
כן, זה לא התחיל מזה, כן. אבל הערך,
עכשיו
הוא מנסה להבין, מה המשמעות של זה, כן, זה... עכשיו הוא גם מבסס את זה על הגמרא, על אי ההתאמה בין הגויים לבין התורה, את אין התאמה. היא ההתאמה שמתבטאת פה בחז"ל, במדרש, בגמרא שמביא, זאת אומרת, הם לא ראויים, הם לא, זה לא מתאים להם, כן? הם לא, עצם נפשם ממאן לקבל פעולות אלוקיות. למה ממאן? כי הם שייכים לטבע. הם לא יכולים, הם לא יכולים, כי הטבע זה לקחת נקודה, צד במציאות ולחיות אותה. כל המציאות ככה בנויה. אתה לא יכול להגיד סוס לסוס, תשמע, סוס יקר, בוא תחשוב גם על ה... על הכבשים, גם על החברות, גם... למה אתה אוכל את כל החציר? מה, אתה לא יכול לדאוג? הוא לא יכול, הוא יש לו את הצד שלו, הוא לא יכול לפנות משהו חוץ מהפינה הסוסית שלו, אתה לא יכול לפנות אליו להרחיב מבט. זה אומות העולם, אומות העולם, זה נכון שהם קשורים באיזשהו מקום ללחם שלו, הם לא יכולים לחיות, לחיות את כל החיים בצורה אלוקית.
כן, הוא
מביא את הגזל ואת הרצח. כן, זה שתי קצוות עכשיו, זה מה שהוא קורא לזה נטייה אל הקצה. אומר שהם כולם נוטים לקצה, לעומת ישראל, קצה צד במציאות. אתם לא יכולים, הם לא יכולים לתפור, הם לא יכולים לחיות את העיקרון הרוחני, היכולת ההכללה, יכולת האחדות, יכולת המגמתיות הכוללת של המציאות. זה תמיד יהיה תמיד יהיה צד, כן? ותמיד זווית, כן? זה כל הזה צדים. עכשיו הוא מביא פה שתי קצוות, עשיו וישמעאל, זה בעצם שתי התמודדויות כותביות, איך להיפגש עם המציאות. כי מה זה המציאות? זה אני, את האינדיבידואל, החומר מול העולם. אז זה בעצם אחד היה החומרית, כן? אני והשאר, אני צריך להילחם על קיומי, כן? אז ישראל אומרים, מה אתה נלחם על קיומך? יש אידיאל וזה, מה זה אני הזה, מה זה הפרטיות הזאת? אבל הם לא מתעלים למבט הישראלי הזה, או לחיים, הם לא מסוגלים לזה. נפשם ממענת. אז מה למשל הם עושים? אז הם שתי קצוות. ישמעאל זה הגניבה. כן, לא תגנוב. מה זה לגנוב? לגנוב זה להגיד, אין פה סדרים. אין פה חוקים. מה זאת אומרת? כולם לוקחים מכולם. אין סדר פה. כן? מיעון טוטלי בסדר. מה לומר של שיח חומר? ישמעאל, חומריות. כן? אין פה, מאיפה בא הרעיון הזה בכלל שיש פה סכר, שיש פה סדרים במציאות? אין סדרים. בעולם הבא יש סדרים, כן? ככה זה היה גם האסלאם כזה, כן? בעולם הזה אין עקרונות רוחני, אין רוח פה במציאות. שכח מזה, אין עקרונות רוחני במציאות. אין, יש בעולם, חוטפים, כמו להסתכל על אחרות, איך הם מתנהגים כאן? לוקחים, מה שיש לוקחים, גם אנחנו מה שיש לוקחים. זאת אומרת, נטייה מאוד... מאוד לחסל את הסדר, למען בסדר, אין סדר, כן? אין עקרונות. מצד שני, עשיו, יש סדרים, יש חוקים, לכל אחד יש פה את הפינה שלו בעולם, כל אחד יש פה לא משהו כאן. זה בדיוק, זה מלחמה, העולם כמלחמה. אצל ישמעאל העולם לא כמלחמה, העולם ככאוס, העולם כהפקר. אצל עשיו, הפוך, דווקא בגלל שיש מאוד סדר ולכל אחד יש את הנתח שלו. אז יש פה מאבק, המציאות על חרבך תחיה. את החיים זה מלחמה, מלחמת עד מתמדת. ככה זה העולם, זה, ככה זה התשתית של העולם, ככה העולם קיים. יש פה המון יצורים והמון חלקים, העולם מחולק לחלקים, וזה מלחמה, מלחמה טוטלית, זה אדום, זה העולם, חרב. ככה זה, ככה עולם מתקדם, ככה עולם חי, ככה עולם נושם. אבל אתה רואה ששתי הנקודות האלה נובעות מהחוסר היכולת לחשיבה אחדותית כוללת. זה גם ביותר בדתות, האסלאם יצרו אותו, לא ניכנס לזה עכשיו. הוא גם קצת מחדד פה את ההבדל בין הגמרא לבין המדרש. כמו שאומר שבגמרא הם רק אומרים שהם לא רצו לקבל. במדרש זה קצת יותר, הם גם שואלים, מסבירים כאילו למה הם לא רצו לקבל. אז הוא רוצה לומר שהגמרא יותר מחדדת את האי-מסוגלות העקרונית, כן, את העיקרון. המדרש מפרט מה הבעיה, למה הם לא מסוגלים, כי הם שייכים לקצה, כן, הם לא שייכים ליושר. היושר, המהר"ל יעריך מאוד במושג הזה, יושר, בעזרת השם, אז יושר הכוונה יכולת האחדות, יכולת ההכללה, הישרות. זה שאתה לא נוטה לצד מסוים במציאות, אתה לא שייך לצד, פינה. מבט כולל. זה ישראל, זה נקרא אדם. אדם יש לו מעלה אלוקית, אינו טבעי, ככה לשון של המערב. הוא לא, אנחנו לא שייכים לטבע. ישראל יש להם מעלה אלוקית, אינם טבעיים, לא שייכים לכאן, לכן אנחנו קוראים אדם. לכן אנחנו חייבים לקיים מצוות, והגויים לא. למה הגויים לא צריכים מצוות? הם לא בני אדם. מתווכים. פשוט שהמצוות מופנות אלינו, כדי שנקרא מה זה גרים. אז הוא אומר, מאחר שבא להתגייר, יש לו תכונה ישראלית. הרי הוא אומר, בעצם מה זה גויים? אמרנו גויים זה מתווכים. אז גויים זה תיווך. אז יכול להיות שיש איזה גוי, שהוא נמצא בנקודה הכי... קרובה, נקרא לזה כך, לחיבור בין ישראל לבין אומות העולם. יש לך גויים, יש לך 70 אומות, בסדר. יש לך מישהו ממש מאוד מאוד קרוב לטבע, לרצפה, ויש מישהו מאוד מאוד קרוב לישראל. אז הגרים זה אלו שבאומות העולם שיש להם, הם מאוד קרובים לתכונה הישראלית, כן? יש להם תכונה ישראלית,
לא? לפי מה שאמרנו עכשיו נגדיר, זה לא נשמע כאילו תכונה נבדלת, אלא זה עוד אחד שטיפס והצליח.
אז לכן הוא קורא לזה ספחת, זה מה שאומר, קשים גרים לישראל כספחת, כי באמת הם לא ישראלים, אלא הם קרובים מאוד לתכונה הישראלית, אבל לעולם הם לא ישראל ממש, הם מסתפחים לישראל. וכבר הוא מסביר קשים כפשוט טוב, קשים, תפלים לישראל, זה הלשון שלו, תפל לאומה ישראל. זאת אומרת, הוא תפל הכוונה, הוא רוצה שזה יהיה העיקרון. זאת אומרת, הוא מנסה, הוא לא רוצה להיות תפל למציאות החומרית, הוא יותר תפל, הוא יותר מתקרב לשם, יותר רוצה להיות שייך לישראל, אז אנחנו מכניסים אותו, מוכנים להכניס אותו פנימה. אבל בעצם מה שהמהר"ל יצר פה עכשיו זה סקירה על המציאות, המציאות פועלת, כולם פועלים, כולם פועלים. הגויים פועלים את החיבור שבין הטבע לבין האדם ופעולתם, מעבר לחיות, כן, שזה מצוות פורבו, הם תפקידם של מצוות מנוח, זאת אומרת לאפשר זיקה. אם לא יש מצוות מנוח, אם הם יאבדו לגמרי את הקישור לישראל, אז באמת אנחנו בבעיה, העולם וישראל מנותקים. לכן אנחנו צריכים שהגויים יקבלו של מצוות מנוח, זה מאוד מאוד חשוב שהם יקבלו של מצוות מנוח. כי אז ככה יש קשר בין ישראל לבין הטבע.
שאני התחילה מתאר מודעות של חב"ד.
היה רב אחד, רב אליהו בן המוזג, היה לפני 150 שנה. אז הוא רצה להקים תנועה כזאת באיטליה. היה מקובל גדול, יש כמה ספרים מאוד חשובים. אז הוא רצה להקים תנועה, תנועת בני נוח. לדבר על הכל, לדבר על... בואו נפסיק את הקונפליקטים. תלכו על הצעה לתות נאנו, ממש ניסה לעשות פעולה. מאוד חשוב, כן, שהם לכם, התורה מדברת על זה, כן, חשוב מאוד. על הבסיס של הפעולה הזאת, יש את ישראל שהם פועלים. מה פעולתם של ישראל? מה אתם פועלים?
תוך נאלוקים.
של ישראל.
הוא לא דיבר אבל עדיין על המחירות.
הוא דיבר על זה שוודאי שצריכה להיות פעולות הכרח שיהיו לישראל חייב להיות שיפעלו פעולות אלוקיות במציאות. פה נשאלת השאלה, בעצם מה שאתה שאלת מקודם זו שאלה טרנספורס הרשע, לא היה נעים להגיד לך את זה, אבל זה בעצם פרק ב'. כלומר, רגע אחד, מה, אלוקים עשה את הטבע, אז מה, כאילו אתה אומר, הטבע לא פועל פעולות אלוקיות, וישראל, הם אלו שפועלים את הפעולות האלוקיות, ובשביל זה, אלמלא ישראל, אז הטבע לא פועל בשום דבר אלוקי. מי פעל פה את המציאות? לא אלוקי?
כאילו בשירה.
הפוך, זה יוהרה כזאת.
מה אמור להיות ההשפעה של עם ישראל על המציאות הטבעית? היא בעצם ממלאה את התחיל שלה, היא
נמצאת
בפסגה שלה.
נכון,
אבל אנחנו מופיעים, אנחנו צריכים לחיות.
אבל היא לא, שמה לא מתגלה, זאת אומרת, שם השם לא מתגלה.
מה, הם אמורים להפוך לבני אדם?
לא, זה בלי כותרת. זה בלי כותרת, לא ברור מה זה. ברור ברור, אתה אומר, 2000 שנה לפני תורה, 2000 שנה תורה.
הם אומרים לשמש את האדם, את האדם האלוקי, אבל...
לא נכון, מה זה לשמש את האדם האלוקי? אבל זה עדיין לא פשר.
זה פשר?
מה הפשר בזה?
מנסים,
זה לא... אין פשר מהותי, מצד עצמו. כי אם זה לשמש, שהקב"ה ברוך הוא ישמש, למה צריכים לשמש את האדם? כי הקב"ה ברוך הוא לומד מן השמיים, וזהו.
זה
היה
לבין השמיים.
לא.
למה לא לברוא עולם מושלם, אבל...
לא, אני חושב שזה לא. אני חושב שיש להם עניין מצד עצמם, לא מצד שהם אמצעי ל... מה שאתה אומר זה כאילו עולם החומרי לא כמגלה מצד עצמו.
לא, ברגע שהוא יפך לאמצעי הוא יהיה מגלה.
לא. לא משהו אומר. זו לא נקודת המוצא שלו. המהר"ל לא מקבל את התשובה הזאת. כי הוא רוצה לגלות תכלית במציאות מצד עצמה, שבמציאות יש תוכן, לא שהיא על ידי זה מתגלה משהו. אומר, זה עניינה של התורה, הוא ידבר על זה מפורש. עניינה של התורה, של לימוד התורה או של פגישה עם התורה, זה לגלות את הערך האלוקי המתגלה במציאות עצמה. זה הוא יתמודד עם הפילוסופים. הפילוסופים ישאלו למה אנחנו לומדים ש"ס. מה זה שעשו? תסכים בעולם. בסדר זרעים מתעסקים בזרעים, אחר כך ב... לא יודע, מתעסקים כל מיני זרעים, אז זאת, תעסוק במושכלות האלוקיות, בגלגלים, פילוסופית. כי אומר, זה דיוק הנקודה, פורסים פה מבט על העולם, חושפים פה את הערך שנמצא בעולם, הטבעי. זה עניין של התור. וגאולת העולם כולו, לא על ידי זה, טוב, הם משמשים אותי, אז אני, אז הם שווים משהו. עשה להם טובה. ומי אני? אני עוסק בפילוסופיות המושכלות, הפילוסופיות.
השאלה שלי זה, האם לא בטבע, מתגלה בהם בעצם, התכלית שלהם מתגלה בהם, זאת אומרת, מבחינת הפוטנציאל המקסימלי שלהם, מתגלה עכשיו וכאן, הם לא כאילו מפספסים את הנקודה שלהם, הם חיים את הנקודה שלהם.
נכון, הם לא מפספסים את הדבר. אבל צריך... זה לא שלם, לא שהם לא שלמים. המציאות פה שלמה, כשלא מתגלה בה מה הקשר בין פעולתם לבין התוכנית האלוקית. לא, הקשר לא ניכר. ישראל מספרים תהילת השם. לספר, זה מה זה לספר? זה לקחת את כל האירועים ולהגיד, זה הסיפור, זה מה שמתרחש כאן. זה לא להוסיף נתון, אבל זה לשזור את הכל לאיזשהו כיוון. כאילו העולם הוא לא קשור לאלוקיו. כן, הם בו, אתם עדיין הוא משם, כן, הם מעידים, ולהעיד, כן, לומר, כן, יש פה מגמה, יש פה רצון, יש פה תפקיד, וכל דבר ודבר, לפי תוכנית, לא סתם, זה פעולתם. זה תרומתנו למציאות, הכותב, את השם, החיבור לרצון. זה פעולתנו בעולם.
לפי זה למה ישראל צריכים שיהיה להם תעופה בפועל? לכאורה הם מספיק שיהיו פילוסופים בעולם.
לא, אבל הם צריכים לפעול בעולם, צריכים לפעול במציאות.
שתי הגויים שיפעלו.
לא, אנחנו צריכים
לבנות. ישראל רק צריכים ללמוד את הש"ס, לברר את הסוגיות, לברר את החיבור. אבל צריך שהם גם...
כי אנחנו צריכים לפעול בעולם. אם אנחנו לא עושים מצוות, אנחנו לא פועלים בעולם. אנחנו... חושבים, לא יודע, נמצאים, אבל לא פועלים בעולם. לפעול בעולם זה לפעול בעולם. ממש. לבוא לעולם ולפעול בו. לקחת, לא יודע מה, אתרוג ולברך עליו. לקחת יין ולקדש עליו. לקחת את האור של הבהמה ולעשות מילה תפילין. לקחת את הגוף ולעשות לו ברית מילה. אנחנו צריכים לפעול, אנחנו צריכים להיות חלק מהעולם, לפעול בעולם, לקשר שמיים וארץ, אם לא, אז אנחנו לא מקשרים.
למה הפעולות שכבר עושים בעולם ושייכים לעולם, הם לא מספיקים, למה צריך תגועים כדי תרחים? אנחנו לא מנותקים מעולם, אנחנו כן נמצאים בעולם, כן פועלים בעולם.
יכול להיות שאתה פועל בעולם, כן? יכול להיות שאתה פועל בעולם, אבל אתה פועל פעולה שהיא לא, איך נגיד את זה, שהיא הרס העולם. מלחמה נגד העולם. זה מכות. אחרי אתה הולך מכות עם העולם. אתה בא אל העולם, פועל פה פעולות אלוקיות, אתה מרביץ לו. אתה בא לאתרוג, לוקח אותו מן העולם. אתה פשוט, זה מלחמה. האתרוג היה רוצה ש... לא יודע מה, יוכלו אותו. אתה, לא יודע מה עושה, מנענע אותו. זה מלחמה, אתה עושה הפוך מהאתרוג. אתה פועל בעולם, אבל אתה חייזר, זה כמו מתקפת חייזרים כזאת שמגיעה לכאן ועושה פה שמות. צורים מעולם אחר, שמגיעים לכאן ופשוט עושים פה...
מה הגויים עושים?
עושים, אנחנו לא יצורים מעולם אחר. על ידי הגויים, על ידי זה שאנחנו...
הגויים יותר מבררים שאנחנו
לא יצורים מעולם אחר, שאנחנו לא חייזרים. ואז הפעולות שלנו הן חלק מהפעולות האנושיות, הן חלק מהמרקם האנושי, הן לא... פעולת האדם בעולם, לא פעולת לא יודע מי בעולם, הם חלק מפעולת האדם, אנחנו חלק ממין האדם, אנחנו מגויים, כולנו בני אדם במובן הביולוגי וכו'. אז האדם פועל פה, מין האדם פועל, זה לא, אין סתירה, אין חריגה, יש פה איזה... גם ספר העיקרי מדבר על זה, שכל המציאות בנויה עם מדרגות ביניים. אסור שיהיו במציאות חריקות, קפיצות גדולות מהן. המציאות צריכה להיות מתונה. זה אומר שיש מתווך בין הדומם לבין הצומח, בין הצומח לבין החי, בין החי לבין האדם, ככל וכך. יש מדרגות. קוף, הוא אומר שקוף זה מתרגש בין החי לבין האדם. קוף קטש. והאלמוגים זה מתרחים בין הדומם לצומח. אני לא זוכר מה מתרגש בין הצומח לבין החי.
אפשר להגיד שאנגלית זה לא מה שחייבת.